הוא מיכנס לחדר, או זה נפרק לי, במקום הוא נכנס לחדר, או זה התפרק לי. אלה צורות שהילד הקטן לא שמע משום מבוגר, ובכל זאת הילד יוצר אותן נכוחות עצמו. למה ואיך זה קורה? בפרק החי הזה של קולולושה נציף היום שגיאות לשון של ילדים, ברובד עמוק קצת יותר מביצה ביצות, ונדבר על סוגים שונים של שגיאות. חולצה אחרה במקום אחרת, כפית כפיתות במקום כפיות, מניין צצה עוד דו פתאום, אני עשיתי ורציתי במקום עשיתי ורציתי, אני מחליץ נעליים במקום חולץ, אמא בחת על החיילים במקום בחית, וגם קלבת שבת במקום קבלת שבת. כאמור, צורות שהם לא שמעו משום אדם, כך שאין פה עניין של חיקוי, אלא יצירה עצמית ומפתיעה של הילד. על זאת ועוד, בשיחה היום עם פרופסור דורית רביד. פתיח ומתחילים.
אתם על קולולושה, ההסקט הראשון בעולם העוסק בשפה העברית. מגיש ירעם נתניהו.
שלום וברוכים הבאים לקולולושה, ההסקט הראשון בעולם, ככל הידוע לי, שעוסק בשפה העברית. והיום מהדורה מיוחדת לרגל שבוע העברית, בעצם חותמים את שבוע העברית. אנחנו מקליטים את הפרק חי בהשתתפות קהל בזום, וזה לא חייבים לראות אותנו בשביל להבין, זה גם מתאים לשמה של הסקט. שלום פרופסור דורית רביד, מה שלומך?
ערב טוב, שבוע טוב, אהלן. כמו שלום עם ישראל.
כן, אז אני אציג אותך לטובת מי שלא מכיר. דורית רביד היא פרופסור אמריטה באוניברסיטת תל אביב, בלשנית העוסקת בחקר רכישת העברית הדבורה והכתובה בקרב ילדים ובני נוער, ואת חברת סגל בחוג להפרעות בתקשורת, הפקולטה לרפואה, וגם בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. בין התפקידים שלך היית יושב ראש האגודה הישראלית לאוריינות ושפה, נשיאת החוג הישראלי לבלשנות, סגנית הנשיאה של ארגון הבינלאומי לרכישת שפה, והיום את עורכת את כתב העת הבינלאומי Written Language and Literacy בהוצאת בנג'מינס, ואת גם סגנית נשיא האגודה הבינלאומית בשם הזה. אגב, מי שהפנים של פרופסור דורית רביד נראות קצת מוכרות לו, כנראה צפה בתוכנית יוצא מן הכלל בטלוויזיה החינוכית, תוכנית הכנה לבגרות בלשון, אני לא שכחתי. הייתי ילד קטן, צפיתי בתוכנית ולא הבנתי מה את אומרת, כי הייתי קטן מדי קטל, קטלת, קטלה וכו' וכו', אבל זה ככה בינינו. טוב, לפני שממש נצלול לנושא, אני רק רוצה לחדד משהו ברשותך. לא נעסוק בפרק היום על איך ילדים רוכשים שפה. כלומר, איך הם יודעים להרכיב משפט שהם לא שמעו מעולם, איפה פתאום יש להם מילות יחס שהם לא הכירו וכו'. זה יהיה נושא אחר שמתישהו אמרנו שנקליט עוד פרק בעניין הזה. הפרק הזה אנחנו נדבר על שגיאות של ילדים, ובעיקר מה אפשר ללמוד מהן, על, 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 על מהותה של השפה. זאת אומרת שבשגיאות האלה יש כוח רב, כי הן יכולות למה אותנו כל מיני דברים מהותיים על התשתית ועל המהות של השפה. נכון?
למעשה אתה יכול להתחיל את ההרצאה, פצצה, אין לי מה להגיד.
לא, אז תסבירי, אני נתתי כותרת מפה את... מה זאת אומרת, מה אפשר ללמוד מהשגיאות של הילדים על המהות של השפה? מה זה אומר?
אפשר להגיד שכל שגיאה משעשעת של ילדים, היא בעצם כמו נתנתי, כן, או חולצה אחרה, או הדבר הזה הוא מחותך, היא בעצם חלון התבוננות שלנו במה הילד יודע ברגע הזה, על השפה. כי בעצם כל מה שהילד שומע מהסביבה שלו, זאת הזדמנות ללמוד את השפה, רק אני אגיד מה המטרה של הדיבור בכלל אצל הילד. המטרה של הדיבור זה הצלחה תקשורתית, שיבינו אותי, שאני אשיג מה שאני רוצה, ואחר כך גם להביע מה שאני רוצה לומר. ובעצם אפשר להגיד שהילד הוא סטטיסטיקאי קטן, הוא עובד באמצעות של מנגנוני הסתברות. מה הכי סביר שאם אני רוצה להגיד צורת רבים של תפוז, מה תהיה צורת הרבים שלה כרגע, כמו שאני יודע אותה עכשיו? כי הידע הזה הוא בעצם ידע זמני. וכל הסיפור של השגיאות הוא בעצם עד כמה הצורה הזאת מאתגרת את הילד, עד כמה היא מיוחדת, עד כמה יש בה, אתם תראו, יש בה יסודות מורכבים, וגם כמה הילד הוא קטן, הוא לא שמע הרבה, הוא לא יצר, לא הצליח ליצור הרבה הכללות, ובעצם ילדים... מאתרים דפוסים. זה כמו שאני יודע שאני קמה בבוקר, ואני הולכת לצחצח שיניים, ומנקת סדרת את השערות, והולכת לשתות קפה. יש סדר בחיים, דברים צפויים. אז הילד בעצם חושב על מה צפוי, מה הצורה שתהיה הכי צפויה, בהינתן הידע שיש לי עכשיו, ואז הוא יוצר הכללות. ובעצם הכללות האלה יוצרות דברים ואמירות שהוא לא שמע אף פעם, אבל שמאוד מאוד סבירים על סמך הידע שלו, והידע הוא תמיד זמני. אני אתן אולי דוגמה בתור התחלה. ילדים רוכשים מהר מאוד מילים שהן מאוד משמעותיות להן. מילים של צבעים, תחשבו אדום, כחול, ירוק, צהוב, ורוד, כתום, סגול. המילים האלה לא רק נרכשות מוקדם, ההורים מדברים עליהם המון, אלה מילים קשות, כי תחשבו על מילה כמו צהוב. אתה אומר צהוב, אבל אתה אומר צהובה או צהובים. אז גם האן נעלמת, וגם אתה לא אומר צהוב אלא צהוב, וגם במקום ו יש לך ב. וככל שהמילה יותר מאתגרת, יש סיכוי שיהיו בה יותר שגיאות, אז אני יכולה להגיד שיש לי, אני יודעת מה, קופסה צהובה, כן? או ביצה רכה. ומילים שהן לא מילים של צבעים, כמו למשל ארוך או עמוק, או אפילו צבעים יותר נדירים כמו סגול, יש סיכוי יותר גדול שנשמע בהם שגיאות, כלומר יש יותר סיכוי שנשמע, אני יודעת, חולצה סגולה מאשר חולצה כחולה. תבדקו את זה בעצמכם. Okay. אז זאת בתור התחלה.
כשאת אומרת הכללות, את יכולה טיפה להסביר למה הכוונה הכללות?
כן, כן, בהחלט. למשל, בואו ניקח את משהו שמאוד מעסיק את הילדים, צורות רבים. רבים של שמות עצם, למשל תפוז, תפוזים, אני יודעת, עת, עתים ודברים כאלה. בגדול, בעברית, רוב שמות העצם הם בזכר, והמיעוט של שמות העצם הם בנקבה, רק תשימו לב שמילים בנקבה הן מילים, רבות מהמילים הן מילים מופשטות, כמו מהירות, כמו הצלחה, כן, כמו ישיבה וכאלה, אז ככל שאתה רוכש יותר מילים בנקבה, אתה בעצם רוכש שפה יותר מופשטת. אני שמה את זה בצד. אבל בגדול, ילד קטן שמע בעיקר סופית אם, כי רוב המילים הן בזכר. ואז סביר להניח שהוא יגיד דברים כמו, אני יודעת, סולמים ווילונים, ולא יגיד סולמות ווילונות שהן צורות הפוכות. עכשיו, עוד יותר קשה לרכוש את צורת הנקבה, כי יש פחות מילים בנקבה, ויש הרבה פחות שמות שהם חריגים בנקבה. אז אפשר לספור את השמות האלה, אולי יש את שיש איזה 12 שמות עצם, כמו מילה וביצה ונמלה ודבורה, אז לא פלא שהם אומרים, הגננת היא מגידה לי מילות רעות, או הגננת היא מגידה לי מילים רעים, על המגידה נדבר אחר כך. זאת אומרת שהסיכוי ברגע מסוים שאני אצור צורת ריבוי, זה לפי הידע שיש לי כרגע, הידע שיש לי כרגע זה מילה, אני לא אכנס לפונולוגיה ולמורפופונולוגיה ואיך המילה נשמעת, אני קצת ככה, I'm skimming the surface, אני מדברת בצורה קצת שטחית, אבל על כל הדברים האלה כבר כתבנו, אבל בגדול, יש סיכוי שאני אצמיד יותר אם למילה, אני אגיד למשל חנותים, בשלב מסוים מחנות, ואם יש לי מילה שהיא בנקבה, אז אני ארבה אותה כמו נקבה, כמו דבורות ויונות וביצות וכאלה. זאת בעיה אחת.
כלומר, הוא יפנים שסיומת א נקבה בשלב מסוים, דבורה, ואז באופן טבעי, אם זה א, זה מסתיים באות.
כן, כאילו, נכון. עכשיו.
שזה מסביר את ביצה בצות כמובן.
נכון, ולמרות שבמושבים, איכן שרוכשים, רואים הרבה ביצים, מתחילים מביצים, ואז יש לך ביץ.
מה שנקרא גזירה לאחור.
נכון, נכון.
רבים את היחיד. תדבר על זה, או שאת רוצה שתדבר על זה עכשיו, על גזירה לאחור.
אפשר לדבר עכשיו, גרבה עם גרבה, או למשל ממצעים מץ, כל הדוגמאות האלה הן דוגמאות אמיתיות, או למשל, השור הרים את הקלף שלו.
אני רק אגיד שגם מבוגרים עושים את זה, אנשים צדפים אומרים צדף, במקום צדף. כי מה שברבים אומרים צדפים, אז זה צדף. ביחיד, כלומר, תופעת הגזירה לאחור היא גם אצל מבוגרים, אבל אצל ילדים כמובן יותר.
שיגעת את הסביבה, ירם, כי אני כבר בדוקטורט שלי מצאתי שרוב האנשים, זו הייתה מילה שבדקתי בדוקטורט, רוב האנשים אומרים צדף, ואז הם הסבירו לי ככה, מה שיש לך לצוואר זה צדף, ומה שרואים על שפת הים זה צדף, כדי שיהיה סדר במציאות. אבל אני רוצה להדגיש שזה פן אחר של הכללה, שאנשים לא שמים לב אליו, וזאת העובדה, לא רק שלפעמים יש סופיות הפוכות, כן, אתם הבנתם את הרחובים ואת הקרונים ואלה, אלא הנקודה היא ששמות העצם לפעמים משתנים כשהם ברבים. תקחו מילה כמו בן, בן זאת מילה סבבה, אבל ברבים אומרים בנים, לא אומרים בנים. אז ילדים אומרים לפעמים בנים. כל הדוגמאות שלי דוגמאות אמיתיות. ולמשל, איש אומרים ברבים אנשים. אז יש ילדים שבגיל מסוים, לפי הסטטיסטיקה שלהם, למה לקחת את המילה איש ולשנות אותה? אומרים אישים, לא מתכוונים לאישים דגולים, אלא לאישים. ואז אם רואים הרבה אנשים, אומרים ראיתי אנש אחד בקניון. כי יותר קל, יותר פשוט בשלב מסוים, לקחת את המילה ולשמור עליה כפי שהיא. או למשל, קחו מילה כמו צל. צל, אנחנו אומרים צללים. אז ולפעמים אנחנו אומרים צילו, ילדים יודעים את הכל, הם יודעים שצל משתנה לציל, הם יודעים שצל משתנה לצלל, איך אני יודעת? כי הם אומרים צילים וגם צלים. עכשיו תחשבו על למשל שתינו אחותות, כאן זה כבר יותר מסובך, כי זה לא סופית א', שהיא סופית יותר שיקה, יש סופית אות ויש סופית אית, ואלה סופיות יותר קשות כי הן דורשות עוד כמה שינויים, אבל אם ניקח, מה דעתכם המילה הכי קשה לרבות אותה? אם אתם, יש לכם איזה ילד גאון, אתם נותנים לו את המילה שהכי קשה לרבות אותה בשפה העברית. מה זאת המילה הזאת?
אין לי מושג.
קצה.
האמת, יש גם, יש רבים ויש סמיכות.
לא, לא, תעזוב סמיכות, סמיכות מתה, לצערנו. וזכרונה לברכה, למרות שאנחנו מאוד אוהבים אותה והיא מאוד מעניינת אותנו, אבל אם אני חוזרת שנייה לקצה, קצה הוא בזכר, אבל זה לא זכר רגיל, כי זה עם אה, ואז במקום להגיד קצים או קצות, אתה אומר קצוות, וזה קשה, זאת המילה המאתגרת, אם אני צריכה לשלוף במהירות, אז זה מה שאני שולפת, אבל תחשבו גם על דברים אחרים, למשל, ילדים לומדים בגיל מאוד מאוד צעיר, שמילים שיש להם עברה אחת, לפעמים התנועה משתנה, אז אתה אומר עץ עצים, נכון, אבל אתה אומר למשל גץ גיצים, אולי בעצם אולי לא יודעים שאומרים גץ גיצים, כי רוב אנשים אומרים, הם אומרים גיץ.
לא, אבל יש להגיד לב ליבו, זה דוגמה קלאסית. לב...
כן, אבל בשפה של ילדים לא אומרים לב ליבו, נדבר שפה של ילדים, הם אומרים כן, כן של ציפור, ואתם יודעים שצורת הרבים זה כינים. למה אני אומרת אתם יודעים? כי יש כאן דברים שאני כבר לא בוחנת עליהם. אני לא חושבת שאני הייתי בוחנת על צבים מצב. שהוא כבר, כן, או למשל, מה שאתה שומע הרבה בטלוויזיה, חפים מפשע, במקום חפים מפשע, יש דברים שהם כבר נפלו מעבר ל-Event Horizon ונעלמו, כן? מה ש... כי הכל סטטיסטיקה, הכל, השאלה היא, מה שמעת עד עכשיו, לאיזה קבוצות זה יתארגן לך בראש, ולאיזה קבוצה אתה חושב שהמילה בעצם שייכת. תיקחו למשל את המילה, עיפרון, זאת מילה נורא קשה. עיפרון, תחשבו שאתה אומר ברבים עפרונות. אז מזה, מעבר לזה שהמילה עיפרון היא בזכר וצורת הרבים כאילו נקבה, זה לא נורא, כי יש לה המון מילים דומות לה, כמו זיכרון וכן הלאה, שהם גם כן, הרבה דברים שנגמרים באון בעברית, לא משנה מאיפה הם באו, כמו וילונות ומעונות, לא משנה אם זה און מהשורש או זה און מהסופית, never mind, יש להם אות. אבל תחשבו על המילה עיפרון עצמה, האם משתנה לאה, עפרונות, הפה משתנה לפה, והאה נעלם. בשלב מסוים ילדים לומדים את הדברים האלה, אבל עיפרון היא מילה חריגה, למה היא חריגה? כי רוב המילים בקבוצה שלהם מילים מופשטות. זיכרון, ניסיון וכאלה, וילדים לא כל כך שומעים מילים מופשטות. אז היכולת שלהם לקחת את המילה הזאת, לדעת איך הופכים אותה ברבים עם כל השינויים האלה, זה דבר מסובך. לעומת זאת, אני אתן לכם את המשקל הכי שכיח בעברית, מה המשקל הכי שכיח בעברית? זה מחקרים חדשים שלנו ממש משלשום. משקל קטל, משקל קטל. מלך, ילד, ברז, בטק. אתה יכול לשאול אותי אם אני משאפת לזה גם את הבסי ואת העוול, נעזור. כן, אז זאת שאלה יפה. אבל אם אני שמה את הקטל, זאת מילה מאוד שכיחה, ושם הכל משתנה. אתה אומר ברז, ברזים, ברז, ברז. וילדים כמעט לא שורגים בקטל, כי זאת קבוצה כל כך גדולה, שקל יותר ללמוד את שינוי, את השינוי, מה שאנחנו קוראים שינוי בסיס. אם אתם רוצים קצת דוגמאות למה ילדים, איזה סמטוחות הם עושים מצורות הרבים, לאור הידע שיש להם לאורך השנים, אז למשל הם אומרים שטיפים וגביעים, וזה בגיל צעיר, שנתיים וחצי, תלוי מה... איזה ילד ועד כמה הוא מתקדם. מהר מאוד הם לומדים את ה... וקרונים, אבל גם כפים במקום כפות. ולמשל, שתינו אבהות.
רגע, אגב הכפים שאמרת, בכפית כפיתות, למה הם מוסיפים תר?
טוב, אז כפית זה כבר יותר מסובך. אם אתם יכולים לדמיין מה נדרש מהריבוי, סך הכל כפית ברבים יש לה אות, נכון? בתור התחלה הם אומרים כפיתים, זה ברור, גם הסברתי למה, כי האם הרבה יותר שכיח, גם אז אתה זורק את האבן, יותר סביר שהיא תפגע באים. עכשיו, להגיד גם כפיתות, זה גם לא מה שהמבוגרים אומרים, זה גם לא הצורה הנכונה, כי בעצם הטף של כפית נעלמת, וילדים צריכים ללמוד להפיל את הת, כי הטף בעצם שאנחנו שומעים בכפיות זה האות, זה הטף של הרבים, אני מקווה שזה ברור. ואז מה שקורה, הם גם לומדים את שקיות וכן הלאה, אבל תחשבו על מילה כמו שרבית, שרבית של מלך, או תקליט שפעם היה, אז ילדים גם אמרו תקליות, שרביות. ילד קטן עוד לא יודע שמה שנעלם זה טף, אבל ילד גדול יודע בהכרה, ממש ממש יודע את הדברים האלה, ותחשבו על המשקל האחות של קטל, קטל זה משקל מאוד קל כי יש בו המון מילים, ולמרות שהוא מילה, הוא משקל כזה של כל מיני עניינים, ילדים לומדים אותו מהר, אבל תחשבו על המשקל הקרוב לו, קטלה, אין משקל יותר בעייתי בעברית, אז יש לי סמלה, ילדים כמובן יגידו ברבים, סמלות.
אגב, גם מבוגרים טועים במשקל הזה.
בוודאי, זה משקל מאוד בעייתי. יש לי גם סמלות וגם דמעה.
אז שוב, גזירה לאחור, מי דמעות?
עכשיו צריך להבין למה גוזרים לאחור. אתה לא גוזר ליום אחד כאן וגוזר לאחור. אם המילה, יש מילים שצורת הבסיס שלהם זה ברבים. המון מילים כאלה. כוכבים וסרוכים ונעליים, לא נדבר על הזוגי עכשיו, אבל אם תרצו אני אגיד, יש לנו מחקר, לפני יומיים יש לי כבר תוצאות חדשות, וכן אמרנו כוכבים וסרוכים ומכוניות, יש מילים שצורת הרבים שלהן היא קודם כל, היא הצורה היסודית, ואז אתה גוזר לאחור, אז לגזור אחור מכוכבים, מורידים תאים וזהו. אבל אם במקרה אתה גוזר לאחור ואז יש בעיה כמו המילה גרביים, אתה מקבל גרבה. או כמו הסיפור, סליחה ממי ששמע אותו כבר 20 פעם, הילד שהציעו לו עוד קומפות, והוא אמר תודה כבר אכלתי קומפה אחת. זאת אומרת, זאת דוגמה לידע אדיר של ילד על המערכת של שם העצם. או למשל, יש לי דוגמה נוספת, כן, או למשל, סיפרו לי, לא הייתי כאן במלחמת המפרץ, היינו בפוסט דוקטורט בקנדה, אבל סיפרו לי על ילד שדיבר על פטריה. אתם יודעים מה זה פטריה?
טיל פטריות?
נכון. הגנו עלינו אז בפטריות, ופטריות זה כמו קומפות. ילד לא יודע בהכרח שהמילה היא מילה לועזית.
דיברנו שמות עצם, קצת על תואר. אז בפתיח נתתי את הדוגמה של חולצה אחרה במקום אחרת. איך נגיד זה קורה? למה אחרה?
תארים זה חיה מעניינת. קודם כל שתדעו שתארים יש, תמיד, יש לנו הרי שלוש קבוצות של מילות תוכן, סליחה על ההרצאה, שמות עצם ופעלים ותארים. אתה מדבר על דברים בעולם, זה שמות עצם, על אירועים בעולם, זה פעלים, ועל תכונות, זה תארים, זה מה שצריכים ללמוד בחיים. ותארים יש מעט, יחסית לפעלים, לשמות עצם ולפעלים. בערך נגיד, על כל שם עצם יש, על כל חמישה שמות עצם אולי יהיה תואר אחד, אפילו פחות, לפעמים אצל ילדים אפילו על 10 שמות עצם. אז קודם כל זה שיש תואר בכלל, פצצה, ילד מתקדם. עכשיו בשלב מסוים הילד צריך ללמוד בעוונותינו שבעברית התואר מתאים במין ובמספר לשם העצם שלו, אז לא מספיק שהסתבכנו עם הכפיות והכפות, והפים והפיות והזנבות והנעליים וכן הלאה, עכשיו צריך להוסיף להם את התואר. Okay? אז אם נתחיל בצורה פשוטה, אם החולצה היא בנקבה, אז גם התואר הוא בנקבה. אבל יש כמה צורות נקבה בעברית. אתה יכול להגיד מפורסמת, ואתה יכול להגיד יפה, ואתה יכול להגיד ספרית. לפחות 3 צורות שונות, וזה רק במערכת השימנית, כי בעצם ילדים לא לומדים נקבה משמות עצם. אתם יודעים איך הם לומדים נקבה? פועל, כחי, תני.
מה זאת אומרת כחי, תני? לא הבנתי.
כשאני אומרת לך, ירעם, קח את הפיקוד. ולאתיקה אני אגיד, תני את הפיקוד. אז קודם כל, היא עבור הילדים, זאת צורת הנקבה הראשונה שהם פוגשים. ואז, מאחר שאתה אומר כך, ותן, ובתור התחלה, כמו בשם, הילדים קצת מתקשים בלקחת את המילה, לעשות בה את כל השינויים, אז זה ככי ותני. עכשיו נחזור לתארים. אז מעבר לבוג'רס הזה, לשמות ולתארים יש שלוש אפשרויות, או שזה א, או שזה אית, או שזה אית.
אני רק אגיד שנייה בסוגריים שהמילה גנב, היה דיון עם מירי רגב, שהיא אמרה גנבה, לא זוכר מה היא אמרה, והיה דיון, והאקדמיה אמרה באמת שגנב אפשר את כל האפשרויות, או בנקבה, גנבה, גנבת או גנבית.
אבל למה מירי רגב כאן פתאום?
לא, כי היא אמרה את זה משהו כזה, ואז אכלו אותה על זה שהיא אמרה גנבה או משהו כזה, והאקדמיה אמרה לא, כל הצורות אפשריות, כן.
טוב, אבל כולן אפשריות, אבל לא כולן שכיחות באותה מידה. אז עכשיו תחשוב שאתה ילד קטן, המילה אחר היא מילה מאוד חשובה. באנגלית זה אפילו לא מילת תוכן, זה מילת דקדוק, other. עכשיו עבור ילדים לזהות יחיד, מה שנקרא אצל הפסיכולוגים סורטל, יחיד אינדיבידואל, זה דבר מאוד חשוב. כמו שילדים אומרים, עוד אחד הגילים, עוד אחד חלב. אז חולצה, רוצים להגיד, אני לא רוצה את החולצה הזאת, אני רוצה אינדיבידואל אחר, פרט אחר, חולצה אחרת, אבל מה? בגיל מאוד מאוד צעיר, כבר ראינו שהכי שכיח דעה, ואז אם אני זורקת את האבן, ואני פוגעת באה, ולא באעת. ולכן זו חולצה אחרה. כמו שאמרתי, כל שגיאה מגלה בעצם מה הילד יודע באותו רגע. ומה שיודע באותו רגע זה שהחולצה היא אחרה. עכשיו תחשוב, מילא החולצה האחרה, יש לך צורת נקבה, אבל ביחיד, מה קורה ברבים? תחשוב על מצב שילד צריך להטות את הביטוי עיר שקטה. זה נכון שילדים בדרך כלל לא מדברים על עיר, כי עיר זאת מילה מופשטת מאוד. אבל אני לוקחת אותה כי היא נוחה לי לדוגמה שלי. עכשיו, עיר, לא מספיק שעיר ברבים אתה אומר ערים, זאת אומרת, אתה לא אומר עירים, ואתה לא אומר עירות, והרבה אנשים אומרים עיירות. רגע, אני רק אסלק את אמזון מכאן. אתה אומר ערים, ואז כשאתה רוצה להגיד את הערים, אתה צריך להגיד את צורת התואר, סביר שתגיד ערים שקטים, כי אתה גוזר משם העצם לתואר, אתה צריך לשים לב שעיר זה בנקבה, זה מושג נורא נורא מופשט. למה אני אומרת שזה מופשט? כי לא קמים בבוקר ואומרים, שלום ילד, היום נלמד על זכר ונקבה בעברית. איך יודעים בעברית מה זכר ומה נקבה?
סיומת א או סיומת ת, יש כמובן יוצאי דופן, גפן, אין שום דבר.
נכון, זה מאוד, זה אלה הצורות השאיפות. הברורות. רגע, איפה התגלגלנו עכשיו?
היינו עם המילה עיר, שצריך להגיד...
לא היינו במילה. המילה עיר, ערים שקטות, כן.
ואז דיברת על ערים שקטות, ואמרת שנדרש ידע לשוני מאוד רחב.
נכון, כן. אז אתה צריך בעצם לדעת איזה מילים הן יוצאות דופן כאן, איזה מילים הבסיס שלהם משתנה, ואז להדביק להם את התארים. יודעים מה מאמין לפי מה שאתה שומע. אבל מילה כמו עיר, אין לה סימון של נקבה. גם לא מילה כמו כף, וגם לא מילה כמו גדר. יש המון מילים בעברית, בעברית החדשה, שהן בנקבה, אבל יש להן צורה של זכר. ודווקא המילים האלה מאוד שכיחות, יש לזה סיבה בבלשנות. אז לא מספיק שרוב המילים בעברית הן בזכר, רוב השמות, ומיותן בנקבה, אז יש גם המון מילים בנקבה שנשמעות כמו זכר, ואז אתה מסבך את כל העניינים, ואז אתה מוסיף תואר. אז כשילד, אני יכולה להגיד לכם, אם אני רוצה לדעת מה המצב התפס אצל ילד, אני מסתכלת לראות אם יש לו למשל תואר בנקבות, בנקבה רבות. אם הוא אומר למשל יפות, או אומר חמות, זה סימן להתפתחות. כי הסיכוי לשמוע נקבה רבות הוא לא סיכוי גדול.
אני רק אגיד שאמרת שיש לזה סיבה, אבל זה נושא אחר, אז מי שרוצה לדעת מה הסיבה, יש פרק בקולולושה שהקלט עם דוקטור קרן דובנוב, על מילים שבאמת לא מסומנות והן עדיין נקבה, היא חילקה את זה לכל מיני קטגוריות מאוד מאוד מעניינות, אז פרק אחר בקולולושה, לא זוכר את המספר, תמצאו את זה.
כן. האמת היא שקצת קראתי על ההיסטוריה של הדברים, העניין הוא שילדים, אין להם את כל ההיסטוריה של השפה העברית בראש, אבל הם מתמודדים עם אותן תופעות שהעברית התמודדה איתן לאורך כל ה-3,000 השנים האחרונות. אני לפעמים אומרת בשיעורים שלי שאין צורה שמופיעה אצל ילדים שלא הופיעה במקרא או בתלמוד או במשנה או במגילות ים המלח. אותו מוח מתמודד עם אותם אתגרים, רק מה? בסטטיסטיקות קצת שונות.
יש תגובה קלאסית שבר כוכבה כותב, מעיד אני עליי את השמיים ואת הארץ, שזה בדיוק התא שלנו, כן, במקום את. אז אני רק מחזק את מה שאמרת.
אז זה לא ידעתי את זה, אבל אני, כי יש לי חברה בארצות הברית, שאמרה לי שאנחנו הישראלי, חברה ישראלית שגדלה בארץ, והיגרה מהארץ בגיל 21, היום היא סביבות גיל 70, היא אמרה לי שאתם הישראלים מקלקלים את העברית, אומרים תא, פתאום הופיע תא. אמרתי, וואלה, מה זה פתאום הופיע תא? מה שאני מכירה את עצמי יש תא. עכשיו אתה אומר לי, מימי בר כוכבה, יפה.
בטח אני מלכן, זה פשוט התיעוד שיש לנו.
אני מוסיפה את זה לארסנל.
אני אשלח לך אם את רוצה גם את הצילום שרואים את המגילה. דיברנו על שמו, דיברנו על תואר, ונעבור לפועל. אז נתתי בפתיח כל מיני דוגמות, עשיתי, רצאתי,
כן.
במקום עשיתי, מחליץ, במקום חולט, שזה טיפה משהו אחר, אבל בחט, זה ממש, הייתי באוטובוס, ושמעתי ילדה ששואלת את אמא שלה, היא כנראה ראתה איזשהו סרטון על המלחמה, ואז היא אומרת, אמא בחט על, לא, אמא בחט על החיילים. ומיד שלחתי לך את הדוגמה הזאת, אמרתי לך לדבר על זה.
זה השיחה שלנו.
איך את מסבירה את זה?
טוב, הפועל זה מערכת נורא מסובכת, היא מערכת הכי, היא גם מאוד מעניינת, כי היא מתארת אירועים, ולא נדבר על הסמנטיקה שלה, היא מערכת מסובכת, יש לך 7 בניינים, ולכל בניין יש בעצם 5 צורות, עבר ועובה ועתיד בציבור ולמד שם הפועל, ויש גם את הגוף הראשון, ואת הנקבה, ואת הזכר, ואת הרבים, את היפים, בקיצור, סמטוחה לא נורמלית, ובכל בניין זה מתבטא בצורה אחרת, ומי צריך ללמוד את זה? ילדים דוברי עברית.
העוללים. אגב, שאלת איזה משקל הוא הכי נפוץ, יודעים איזה בניין הכי נפוץ? בקל, בניין קל, בניין פעל?
קל, כן, by far. זה, יש כל כך הרבה תיעודים לזה, בוא נגיד, בכל, תמיד בניין קל יש הכי הרבה, ואיך אפשר להגיד, איך אני אגיד פרוקסי, אם אני רוצה לברר עם השפה עשירה, אז אני מסתכלת כמה תארים יש, וכמה כמות בניין קל, כמה פחות, ככה השפה יותר עשירה. אבל אי אפשר שהוא ייעלם לגמרי, מפני שזה בניין הכי, הכי, איך אני אגיד, זאת התשתית של העברית. עכשיו, לא רק שבניין קל הוא הכי נפוץ, אלא המערכת שמזוהה איתו בניין קל, נפעל, יפעיל והופעל, לא באותם שכיחויות, אבל המערכת הזאת, שאני קוראת לה המערכת הישנה, ואתה יכול להבין למה, היא הרבה יותר גדולה בתשתיתה, מאשר פיעל פועל והתפעל, שזאת מערכת הרבה יותר יצרנית.
אז רגע, אז בעצם את אומרת שבתשתית של הילד, הוא יעדיף, כי אם אני מתרגם אותך, כיוון שזה הרבה, זה יותר פחות משוכלל, לא זוכר, הגדרת את זה, רוב הצורות בפעלים שהוא ייצור, כשהוא צריך לדבר על פיעל פועל והתפעל, הוא לא ייצוק את זה לתבנית הזאת, אלא לתבנית הבראשיתית יותר, שאמרת קל, מה אמרת? יפעיל, נפעל ו...
קל, נפעל, יפעיל, הופעל. זאת מערכת, יש המון ראיות לכך. אם ניקח למשל, אם אתה רוצה להביע דמימה, שאתה גורם למישהו לעשות משהו, אתה גורם למשהו להתרחש, אז אתה אומר, אל תצפיפי אותי, ולמה את מצלילה אותי? מה, גם לך הייתה איזה דוגמה, אני חושבת, נכון?
לא יודע אם זה קשור, אבל נגיד נפרק לי והתפרק לי. אז התפרק זה התפעל, נפרק זה נפעל, אז אמרת שזה יותר תשתיתי.
נכון, אבל לא, אבל מה שאני רוצה להגיד, שאם אתה רוצה להביע שאתה פועל על משהו, ואתה גורם לו, אפילו לא גורם לו, פשוט פועל על מה שנקרא טרנזיטיביות גבוהה, אז יש אני מחליץ נעליים, והיא הצלילה אותי, ואתה מצפיף אותי. כלומר, אם אתה רוצה להביע גרימה, ואתה ילד קטן, אתה מביע אותה קודם כל בבניין נפעיל, יש לך המון ראיות, ואם אתה אומר משהו כמו הקוסם אילם את הליצן, אילם, או הסיפור הזה עיצב אותי, אז אני בתור איש התפתחות, אני יושבת, אני מבסוטית, כי בכלל השימוש בפיעל על חשבון הפעיל, אומר שפה יותר עשירה. יש לזה סיבות.
אז רגע, אז למה בעצם פה הוא אומר אילם כשזה יותר גבוה, הוא היה צריך להישאר בהעלים?
בוא נגיד, נעלם, כן? עכשיו, בשלב מסוים אתה מבין שגם בניין פיאל הוא גורם, כמו למשל, הממשלה שיקנה את העולים במחנות, כן? אבל זה יותר נדיר, וזה יותר, איך אני אגיד, זה פחות, אני לא אגיד פחות טרנסיטיבי בכלל, יש כל מיני סיבות, אבל בגדול כשזה מופיע, ויש לנו מאמר מ-2020, שכתבה רונית לוי, זיכרונה לברכה, דוקטור רונית לוי, האהובה שלנו, ובו ממש אפשר לראות את הסטטיסטיקות, מתי אתה מתחיל במערכת הישנה, בקל נפעל, יפעיל, הופעל בעצם לא, לא קיים עד גיל 17 בערך, ואחר כך אתה עובר לפיעל, פועל והתפעל. עכשיו, בקשר למה שאתה אמרת, על, כמו שילד לומד לזהות את בניין יפעיל עם טרנזיטיביות גבוהה, עם להיות, עם לגרום, עם לעשות, שאני, יש לי, אתם יודעים מה זה, להיות agent, להיות בעל רצונות משלי, אני פועל, אני רוצה לעשות, זה נקרא שיש טרנזיטיביות גבוהה, אז יש בניינים בעברית שמסירים אחריות, אז הנה דוגמה, סבתא נפקדה, הנה דוגמאות שדווקא של הנכדנים שלי, הנכדים של אחי, או הפרח נגדל, הילדים לומדים בשלב מסוים, בגיל מאוד מאוד צעיר, נגיד ילד ממוצע שלא קיים בגיל 2.5, נפעל בעבר, זה הבניין שלא לקחת אחריות, נקרא, נשפח, נתלש, נסתם, קרה לבד. עכשיו נפעל לא נדבר עליו, כי אפשר לעשות עליו הרצאה נפרדת, הוא מאוד מאוד מעניין, תכף בעצם נחזור עליו עם המכנס, ירם. אבל בשלב מסוים נפעל משרת אותנו בשביל לא, לא לקחת אחריות, זה קרה לבד. אבל יש עוד בניין שעושה, ואיזה בניין? התפעל, התפעל. עכשיו, למה ילדים אומרים הבניין נפרק? אני אגיד לך למה. כי בניין התפעל הוא בדרך כלל, עוד פעם, אני אחזור אחורה, ילדים ערים למשמעויות הכי שכיחות והכי שקופות והכי ברורות. אז עבור ילד קטן, בין 2.5-3, התפעל זה בניין לדברים שיש להם משך זמן, למשל להתנדנד, אוקיי? והתפרט זה דבר שקורה בום פרח.
כמו נכנס.
נכון. ובום פרח בשביל ילדים קטנים זה בניין נפעל בעבר. אני אומרת ילדים קטנים, כי עבור מבוגרים בניין נפעל הוא בניין מאוד רציני, שצריך לקחת אותו כמו נוצר וכן הלאה, זה משהו אחר לגמרי. כי אל תשכחו שאנחנו אומרים בניין, זה מושג נורא מופשט. הרי מה זה בניין? זה צורה. לצורה הזאת יש המון פעלים, וכל פועל הוא שונה. אבל ילדים, וגם אנחנו, ערים לדפוסים, לדברים שחוזרים על עצמם. ועבור ילדים צעירים, הבום טרח כמו נפרק, זה הסיפור. ולעומת זאת, ילד יותר גדול יגיד, אני לא רוצה שהאורי כדורי שלי יתמחץ.
אה, איזה חמוד.
אוקיי, נכון, זה ממש, כלומר, כאן כבר הילד מראה לי שהוא עובד עם, 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 עם ההתפעל, כן? אז אם אנחנו כבר מדברים על פעלים, וזה בעצם על גזירה של פעלים, אז שימו לב שילדים ערים למבנה הכי חשוב בעברית, שקשור לפועל, והוא שורש. השורש, שורש. אז הנה למשל, הנשדן שלי, עומר אמר, אני רוצה לשלול כאן. אתם יודעים למה הוא אמר את זה?
מה זה לשלול?
לקפוץ במגפיים בשלולית.
וואה.
כן, אז ילדים הם מומחים מעין ילדים ופרסומאים.
אז זה כמו לשרבל לי את השרבול, משהו כזה.
כן, נכון, אבל אתה יודע שמצאתי ב-1937 שיגאל ידין אמר, על חמור עוד לא חמרתי. זה בדיוק אותו דבר, אתה שרבלי אותי, כלומר היכולת של ילדים לקחת את ה... הם לא יודעים שזה שורש, אפשר להגיד, השלד הצורני הזה ולהדביק אותו למשהו אחר, זה ממש פצצה, זה דבר נהדר.
זה כמו לחש או כמחש.
זה בדיוק הפוך, אתה יודע, זה ממש לא זה, כי מה שמייחד את העברית, זה שאתה לוקח את השורש, אתה מדביק לו מבנה תנועי אחר, שזה יישמע אחרת. אז אולי נדבר על המכנס, מה אתה אומר?
מכנס ואחרי זה גם עשיתי ורצאתי וכו'.
כן, אז עשיתי ורצאתי יותר קל להסביר. אז תראה, כשלפני 200 שנה הייתי מורה בתיכון, ולימדתי לשון עברית, יצא לי דרך אגב ללמד את דפנה ברק ארז, שופטת העליון. אז כשהייתי מלמדת לשון עברית, אז אמרו לי, מה זה השטויות האלה? מה זה אתם ממציאים דברים? הייתי אומרת, חבר'ה, הכל אמיתי. אז אם אני נניח צריכה ללמד בסטודנטים על שורשי למד יוד, או שורשים שיש להם היי בסוף, כן, למד יוד, ואומרים לי, אין דבר כזה, את ממציאה מהראש, אמין, כאילו, כמו להגיד איזו קונסטרוקציה מופשטת שלא קיימת, אז הילדים באים ומראים לך, הילדה שפגשת באוטובוס, ששורשי למד יוד באמת חיים וקיימים, ואני אתן את הדוגמאות שלי לפני שאני אסביר אותן, רגע, איפה הן? כן. אז אתה אמרת שאת בחת, ולי יש, מלפני המון שנים ירדתי המון טילים, לצערי הרב זה חוזר, ויש לי דוגמה, דמתי לנהג של אוטובוס.
דמתי? זאת אומרת, אני הייתי דומה?
עלינו למטוס, יש לי גם את הגילאים, תלעתי את זה, מה קנת לי? שתתי שוקו וירדתי, וקלט מלקלוט. זה הכל מהילדים שלי ומהנכדים שלי, שחתי במים, ואפילו ניקת, זה משהו אחר. עכשיו למה? כי שורשי למדיות דורשים אי, אתה אומר בחיתי, רציתי, תליתי, ובשלב מסוים אצל הילדים, הרי הילדים לא לומדים את כל מערכת הפועל, אתם יודעים כמה שזה מסובך? אם אנחנו היינו צריכים עכשיו לכתוב ספר שמתאר את מערכת הפועל בעברית המודרנית, לא מה שהיה פעם, שזה עוד יותר מסובך, כמו as is, היינו יושבים עכשיו, היה לוקח את זה חצי שנה. ילדים צריכים ללמוד את זה, אז איך הם לומדים את זה? הם לומדים את זה מה שנקרא באנגלית piecemeal, חתיכה חתיכה. ובתוך כל חתיכה יש כללים משלה. עכשיו, איזה בניין אמרנו הכי שכיח?
קל, בניין קל.
איך קל נשמע גוף ראשון בעבר? כן, הלכתי.
כתבתי, אכלתי, יש לנו טעה, אז עשיתי.
אז עשיתי, כן, עשיתי, וקלעת. זה מאוד הגיוני, זאת ההכללה.
בכל החיילים זה כמו כתבת, אותו עיקרון.
זאת ההכללה שהילדים עושים, וזאת הכללה מאוד מאוד יפה. כי יש הכללה אחרת, דרך אגב, גם כן בלמד יוד, ספר לכם סיפור עם ורדה רזיאל והקונט, אני מקווה שאני אזכור אותו פעם, כשהייתי חוזרת מהאוניברסיטה, בארבע אחר הצהריים, הייתי מקשיבה לה, זה היה מעביר לי את כל השעה.
הזרקי אותו.
יום אחד, היא ניהלה שיחה עם אישה, שאמרה לה, שניסיתי וניסיתי ולא הצלחתי. וורדה רזיאל ז'קון דברה לה, אמרת שאת לא התחתנת אף פעם.
כן. היא חשבה ניסיתי בנון סימאלה.
היא חשבה ניסיתי, אנשים לא אומרים ניסיתי, כן. האישה אמרה ניסיתי, ויש לי דוגמאות מפה ועד הודעה חדשה, יש מיליון כאלה, אני צריכה למצוא.
רק נגיד שלפי האקדמיה ללשון אפשר להגיד ניסיתי וניסיתי, ציפיתי וציפיתי, ניקיתי וניקיתי, לא שגיאה בעברית.
קלקלת לי, זה יודע שהסטודנטים שלי מתמרמרים, כי הם מזהים את איסורים של האקדמיה הם הדברים שבעצם נשמעים לנו stigmatized. אז למשל, ניקיתי, ניסיתי, ניסינו להדליק, חיכינו, גילת, שינית, רימה, כיסיתי.
רגע, ילד אומר רימה כי מה?
רימה, כי...
כמו סיפר.
כן, בדיוק.
אבל פה משווה לפי-אל בעצם בגזרת השלמים.
בדיוק, אותו דבר, כל הניקטי הזה זה מפיל גזרת השלמים, אבל מה, כשאתה שומע את זה בלי התוספת של הגוף, של הטיט, הטיט הטו וכן הלאה, זה נשמע עוד יותר חריג, לכן יש לי פחות דוגמאות כאלה. כלומר, כל שגיאה, אני שוב חוזרת בצומת הזה ואני אומרת, כל שגיאה שילדים עושים בגיל מסוים, לא דיברנו כאן על גילאים, הגילאים שאני כרגע קוראת לכם, מילדים בני שנתיים עד ארבע, חמש, משהו כזה.
כל מה שדיברנו? או רק החלק?
כל מה שדיברנו, חוץ מאשר הדוגמה, למשל, שילדה באה אליי בכיתה ב' אמרה, אמא של סיוון, את יודעת, המורה, אילתה אותי קבוצה בחשבון. אילתה אותי, זה כמו הקוסם אילמת הליצן. אילתה במקום העלתה. כן? הדוגמאות, רובן, הדוגמאות שאני מביאה כרגע, המורפופונולוגיה הזאת, זה, תראו, זה המערכת הבסיסית, הכי תשתיתית בעברית. אז הזיהיתי, ניקיתי, הוא כבר התפשט. רוב יש צורות, קוראים לזה שינוי שפה, שהן מתפשטות, לא ניכנס לזה כרגע. אבל רוב השגיאות של הילדים הן שגיאות זמניות וחולפות. כאשר מגיע החלק שבו אתה תסתבך עם זה ירעם, לא אני, כי זה לא התפקיד שלי, יש מקרים שבהם אנשים שיש להם ידע יותר אורייני על עברית, יודעים, אני אתן לך דוגמה. אתה מכיר את המילה חסון ואת המילה אבות. רוב האנשים גם לא מכירים את המילה אבות. חסון הם מכירים.
אבות בעין, רק נגיד. יער אבות.
כן, יער אבות, בדיוק, מכירים יער אבות. עכשיו, אתה ואני, ואולי עוד פרומיל אנשים, מכירים את הניקוד של קמץ וחולם חסר. ואנחנו יודעים שבשבילי זה יערות אבותים, נכון? ואישה חסונה. אין בן אדם שיגיד את זה, כשאני מציגה את זה בכיתה לסטודנטים של הפרעות בתקשורת, שנבחרים מפסיכומטרי של 730 ומעלה, מסתכלים עליי כאילו שנפלתי מהירח, למה? אני מזכירה לכם לאיזה משקל זה שייך. אתה זוכר מה שאמרתי בהתחלה? זה שייך למשקל של הצבעים, אבל אלה מילים מאוד... עכשיו, כשזה צבע, כחול כחולה, נכון? ורוד ורודים, אין לך בעיה. אבל כשמדובר על מילה שהיא גם נדירה, פשוט נדירה, הליך של עצמה, יער אבות. מתי ראית אבות חוץ מאשר יער? וחסון, מתי אנחנו אומרים?
חסון זה כן חסון.
כן, אבל אתה צריך גם להטות אותו, צריך גם לשייף את זה לאיזה קבוצה. אני מזכירה לך דבר שלא דיברנו עליו עד עכשיו, שיש גם קבוצות מתחרות. מי המתחרה? גדול, רחוק, קרוב. עכשיו, בן אדם לא יושב לו יום אחד ושותה קפה ואומר, הלו, חסון זה קבוצה אחת וקרוב זה קבוצה אחרת. שלי צווילינג, הדוקטורנטית הנהדרת שלי שיושבת כאן, יודעת שאנחנו לפעמים שמים דברים ביחד, אני אומרת, לא כל כך מוציא, אבל אין ברירה, נגיד את זה ביחד. כי אנחנו לא נתחיל לייצג ניקוד. נגיד, הרבה אנשים ישימו את זמין ואביר ביחד, אז אתה ואני יכולים להתפלץ, אבל זה לא שייך.
רגע, חגיד אביוס, דוקטור חגיד אביוס מהירה, שעל פי האקדמיה חסון ואבות באמת נוטה על דרך גדול. היי, כותבת לא אבות, אבל אני בדקתי באתר האקדמיה, אבות, אבותיך, אבותו, אבותותייך, כלומר זה כן בתנועת או, אני רואה.
איזה אבות? יער אבות? לא, יער אבות אני לא יכול להגיד אבותותי. זה צריך להיות אבותות, זה משהו אחר.
אז אני הסתכלתי כנראה באבות לא נכון.
אבל זה לא חשוב, מה שחשוב זה שמה שאנחנו רואים זה שינוי היסטורי. כלומר, הילדים הם הראשונים שאומרים חולצה סגולה וחולצה ארוכה, ובעקבותיהם, האקדמיה, אבל אני, אין לי כאן סטייק בנושא, אני מהאום. אותי מעניין לחשוב מה הילד יודע על המערכת באותו רגע. אז אני חושבת שאולי נדבר על המיכנס לדוגמה הכי מסוימת.
מיכנס ועל נפרק בעצם דיברנו, נכון?
נכון, דיברנו.
אמרנו נפעל יותר מהתפעל.
בשלב, אמרנו שהנפעל הוא פעולה שקורית לבד והיא קצרה מאוד, מה שנקרא פעולה. בלשנות פעולה קטלית, ובשלב מסוים זה יותר טוב בשביל להתפרק מאשר...
זה ברגע אמרנו.
ברגע אחד מסוים. דרך אגב, אם אתה רוצה, אפשר לדבר לפני זה על מילות יחס, שאתה לא רוצה לשבת עליהו ולתת את זה, לקבל את זה ממנח, אבל אם תרצה שנדבר על מיכנס...
מיכנס ואז נעבור למילות יחס ונחתור לסיום. אז למה זה מיכנס באמת ולא נכנס?
תראו, מכנס זה בעצם נכנס, נכון? מכנס, מלחם, מפצע, מבהל, אלה הדוגמאות שאני מכירה, לא כל כך הרבה מילים. זה גם נפעל, חברנו הטוב. מה שטוב בנפעל זה שצורת העבר שלו וצורת ההווה שלו הם אותו דבר בדיוק. זה שזה פתח וקמץ כבר מת מזמן. אז אני אומרת למשל, נבהל אתמול, הוא נבהל אתמול והוא נבהל עכשיו. אז יודעי חן יודעים שבעבר זה פתח ועובד זה בקמץ, אבל זה חסר שחר. אין היום הבדל, בעברית יש היום 5 תנועות. אז מה עושים ילדים? עבור ילדים בשלב מסוים, בשלב מתקדם דווקא, זה פשוט לא בא בחשבון שצורת העבר וצורת ההווה יהיו זהות. כי אם אתם חושבים על שאר הבניינים, זה לא קורה כך. אם מישהו יתקן אותי, יש משהו לתקן אותי, אם תרצו, מישהו רוצה לשלוח הודעה, יש עוד מקום בעברית, במערכת הפועל העברית, שצורת העבר וצורת ההווה זהות. איזה?
יש בהתפעל ציווי ו...
עזוב ציווי, הם לא מצווים היום, רק מבקשים. לא, עבר והווה, במערכת הישנה.
יש עקרונית יכול ויכל שהוא לא תקין, ושניהם זה יכול.
לא, צורת הווה ועבר שהם בדיוק, אותו הדבר, תשלחו לי.
קם וקם?
נכון. כי אני כבר רואה את זה בהודעות. גר, אתמול גר, כלומר צורת עין וב בקל. הוא גר אתמול, הוא גר עכשיו, הוא קם אתמול, הוא קם עכשיו, וזה מאוד רלוונטי לילדים. אז יש לי דוגמאות, אני חושבת שאסף שנמצא כאן בבני אסף אמר, אני מזוז את זה, אני משים את זה. זה בדיוק כמו מכנס. עכשיו למה? כי בשלב מסוים, כשיש לך ידע מתקדם על הפועל, לא הידע הקודם, כן, בתור התחלה, ילדים כבר יותר גדולים, ילדים בערך מזוז ומסים, ילדים שדיברו מאוד מוקדם, אז אני לא יכולה לעשות השוואות, אבל מזוז ומסים מקדימים את מכנס. אז קודם כל, הילדים לא בא בחשבון עבורם, שהעבר וההווה יהיו זהים. יפה. אז מה אתה עושה? במה אתה משתמש? מה הסמן? תחשבו במונחים של סטטיסטיקה. יש שבעה בניינים בעברית, כאן נכניס גם את הסביל, כי יש המון מילים כמו מלוכלך ומוקרם וכאלה. מה מסמן את ההווה?
כבר נתת את הרמז, המם הזאת.
נכון, מם. לא בכל הבניינים, לא בכולם, לא בקל ולא בנפעל, אבל בכל השאר. מדבר, מסביר, מתרחץ וגם מלוכלך וגם מוקרם וכן הלאה. אוקיי. עכשיו, אוקיי, אז אני שמה מם בהתחלה, אבל למה שאני לא אגיד מבצע, נכנס, מבהל, כמו בעבר? למה אני אומרת מבהל, מכנס? למה זה דומה?
מה?
נו, למה זה דומה? מכנס ומבהל? זה דומה לעתיד.
לעתיד, כן.
נכון. כי באמת, תחשבו, אני לא עושה כאן את כל הסרטוחה, אבל בכמה בניינים בעברית, ההווה והעתיד נשמעים כמעט אותו דבר, למשל מרביץ ירביץ. מדבר ידבר. אז אם רוצים לארגן את המערכת מחדש, תראו כמה ידע יש לילדים. אני לוקחת את המם, כי הוא מסמן את ההווה, הוא בכלל מסמן מצבים. אני לוקחת את התבנית התנועית של העתיד, סליחה על הדיבור היותר מקצועי, כן, ה-E-A הזה, כי זה מה שמאפיין את העברית, אם כבר אז כבר, דרך אגב, זה מה שכשילד אומר מסים ומזוז, זה כן, ישים ויזוז, כן. אז בעצם אני מתקנת, דרך אגב, זאת הייתה שאלת המחקר בדוקטורט שלי. למה מכנס? ואני גם לא אומרת לכם את הכל. כי יש כאן...
באתי להגיד לך את כל הדוקטורט זיקק לדקה וחצי, שזה יפה.
אני חושבת שאני הבנתי את זה יותר עם השנים, וגם היום אני מבינה יותר דברים, כשאני... לא משנה, יש המון סמנטיקה שהיא משמעותית כאן, כלומר, חשוב לילד אם זה הווה או עבר, לא ניכנס לזה. ניכנס, אתם רואים? ניכנס. הגיוני? אז... קודם כל, אני מקווה שהשתכנעתם שילד שאומר מכנס זה שלב חשוב ומשמעותי בהתפתחות השפה שלו. בממוצע, ילד בן 3.5 אומר את זה. זה כבר גיל, לא גיל בוגר, אבל זה ילד גדול. נניח ילד שהתחיל בגיל 2 את המסע לתוך הדקדוק העברי, ועברה 1.5 הוא מתחיל את המכנס, זה נקרא שהוא ממש משתלט על המערכת. ועכשיו השאלה ששאלו אותי...
לתקן או לא לתקן?
לא, לא, שאלו אותי שאלה אחרת.
אה, לא זה?
שאלה מתקרית.
טוב.
למה הוא מפסיק?
אה, כי אנחנו מקלקלים אותו.
לא, כי המערכת, כי... למה הוא מפסיק? כי יש דברים כך אגב שלא מפסיק, כמו יחל, נכון?
נכון.
בדיוק. כי יחל הוא יחיד במינו, אחד ויחיד, והוא שונה מכולם, נכון, אכן הכל סטטיסטיקה. נכון, כמו שהבן שלי כותב כאן לכולם, אסף רבין, נכון, הכל סטטיסטיקה. יכול, הוא קודם כל שונה מכולם, יש לו את החמישה שלו, כן, יכול, שכול וכן הלאה, היחיד שמתפקד כפועל זה יכול, הוא פועל מאוד מאוד שכיח, זה פועל קלאסי, כן? חצי מהפעלים בהווה בגיל מסוים, מצאנו בדוקטורט של אורית אשכנזי, זה יכול, כן, ורוצה. אבל הוא שונה מכולם, אין לו סיכוי, אז... פשוט אין לו סיכוי כנגד בניין קל. ברור, לעומת זאת, עוד לא נולד הילד שיפרק בניין. לפרק בניין, במיוחד בניין כמו נפעל, שיש לו פונקציות מדליקות בעברית. כמו שראיתי לכם, מה שקורה עם ילדים בגיל הרך, אחר כך זה משתנה, ונפעל נעשה, הולך ונעשה, הבניין שמרחיק דברים מאיתנו, שומר דברים בצורה סבילה, או בצורה שהיא מאוד לא, בלי, כן, אתם תקשיבו לטלוויזיה ותראו כמה נפעלים יש, בגיל יותר מאוחר, כמה שיותר נפעל, מצביע על שפה עשירה. אז הבניין הזה, כל ילד בדורו מנסה לפרק אותו, את המבנה הפנימי שלו, את הפרדיגמה, את הזמנים, לא מצליח. ואז יש דוגמה של חגי, הבן של חברתי מירה, שאמר בגיל 4 מבהל, ואז אמר על עצמו, למה אמרתי מבהל? מי אומר מבהל?
ככה, הילד היכולת, אמר?
זה הדוקטורט של ענת הורה, כן, דוקטור ענת הורה שיושבת כאן, כלומר, של היכולת של הילד בעצם לחשוב על השפה של עצמו.
אז רגע, באמת לתקן או לא לתקן? זאת אומרת, אם את אומרת שזה תהליך טבעי וזה טוב, וברגע שהילד טועה, זה אומר שהוא עוסק בהסתברויות, כן, במבנה הפנימי כמובן, לא, הוא לא מחשב פה חישובים, והוא עלה רמה, פתאום הוא יודע שנקבה, מופשט, ואז הוא עושה הקשים, בתור הורים, לתקן, לא לתקן, להשאיר, לא לסרס את הידע הלשוני שלו, בגלל זה אני שואל.
כן, קודם כל יש כאן אנשים שהרבה יותר מומחים ממני, יושבת כאן חלי צבילינג, ועוד אנשים שיכולו להגיד לך יותר טוב, אני אגיד לך מה אני חושב, אישית. קודם כל מה שתעשה זה לא ישנה הרבה, כי הילד צריך מונע מתוך הסטטיסטיקות, והוא עושה את שלו. אבל קודם כל אני חושבת שלדבר על שפה זה דבר נורא טוב. כמה שאתה יותר מדבר, לא משנה אם אתה מתקן, או שאתה חוזר, או שאתה... זה, אז כשאתה יותר מביא את השפה לפרונט של החשיבה ואתה מדבר עליה, זה כבר טוב. זה דבר אחד. ואם אתה, מה שנהוג לעשות, זה בדרך כלל לחזור על מה שהילד אמר בצורה שנראית לך תקינה. אגב, רוב ההורים, סיפרתי לך על מי שבאוניברסיטה נגשה ואמרה לי, מה את אומרת מילים כאלה כמו שכנתך, אין מילים כאלה, איך את יכולה להיות מורה ללשון ולהגיד כאלה שטויות? אז יש הרבה אנשים שגם לא כך יודעים מה נכון ומה לא נכון. וגם מתקנים, כן, מישהו שיש, יש חוות באוכלוסייה שיגידו רחים ורחה, ביצה רחה, כן, אז לא כזה, עצם זה שאנשים מדברים על שפה, סבבה. אם עכשיו הורים, אני עם הילדים שלי דיברתי הרבה עם השפה, עם הנכדים שלי, אני עוסקת בלי הפסקה בשפה, ביום שישי האחרון הנכדים שלי עסקו בקשרי שורש וקשרי תבנית, 3 ילדים בני 10 התעסקו עם זה בשמחה גדולה. אז לדבר על שפה זה דבר נהדר. כמו שאמרה לי חברה שלי, קולגה שלי, שהיא פרופסור מתמטיקה, את לימדת הילדים שלך על שורש, ואני לימדתי את הילדים שלי על אינסוף.
טוב, כל אחד והזה שלו.
בדיוק, בדיוק. ואני אגיד לך מה, למשל, הביתי סיוון אמרה לי בגיל צעיר, היא אמרה לי, אמא נכון, אוויר ועברית, זה מאותו שורש.
בת כמה היא הייתה?
הייתה בת 4. אתה חושב על... על, על על היכולת של הילד להפיק את הצלילים, את השלד היצורי, בכיף. זה נשמע מאוד, זה יפה, זה נותן לך... אז לשאלה שלך, אתה רואה שאני קצת מתחמקת, כי קודם כל אני לא איש קליני, אני יותר איש מחקר, למרות שאני חושבת שיש לי הרבה חושים. מה שאני עשיתי, אני חזרתי על המילים, ודיברתי עליהן, והסברתי אותן. דרך אגב, הילדים שלי בכיתה ג', כשהיו סיוון ואסף היו בג' ובבית, הם באו אליי במשלחת, והם שאלו אותי, אמא, למה אומרים חילוק וחיסור וחיבור ולא אומרים כיפול?
חמוד.
איך מה אני עניתי? כי זה מורפולוגיה של הגזירה.
הם הבינו את התשובה הזאת?
לא, זה כמו להגיד ככה.
בסדר. ככה זה בעברית.
כן, זה לא מדויק, אבל לא חשוב. אתה רוצה להגיד משהו, נעשה משהו למילות יחס או שהקהל רוצה לשאול?
את יודעת מה, דוגמה אחת ממילות יחס, ואז השאלה שלי שקשורה לבינה מלאכותית.
כן, המילה טובה זה המילה מה. המה הזאת, שזה בעצם מילית, אף אחד לא, בלשנים עוד לא גמרו להתווכח אם זה מילית או מילה או משהו, אבל כשאתה אומר מה ואתה רוצה להטות את מה ממני, אז תקשיבו איך זה נשמע. אם אתה היית ילד ונפלת מהמאדים, היית שם את האדם על האוזניים ובורח, ממני, ממך, ממך, ממנה, ממנו, מכם, מאיתכם, מאיתנו ומהם, כל אחד נראה אחרת. עכשיו זאת מילה שבשלב מסוים צריך להגיד אותה, כן? ויש לי המון דוגמאות, אז ילדים אומרים מי מנח. וכאן אני חוזרת לשאלה שאמר, ששאל ירעם, איך ילדים ממציאים צורות שהם אף פעם לא שמעו? אתם כבר מבינים, הם לא שמעו את מי מנח, אבל שמעו ממני ושמעו ממך. הם יודעים שה"ח" זה בשביל את, זה הם ידעו, מבטיחה לכם. בן אחי, אור, אמר שהיה ילד קטן, "אתך", הוא קרא לאמא שלו, 3 חודשים, "אתך" במקום את. כי "ח", "ח", זה את, אוקיי? אז ממנך, וממנ, כן, ברור, מאיפה זה בא, כן? זה ממה, זה בא ממהו. אני חושבת שבזה אפשר לסיים, ואפשר...
אז תכף הבינה מלאכותית, אני רק אגיד שזה כמו שגם מבוגרים אומרים, אם יש אותי, אותה, אותך, אותו וכולי, אז אתכם, במקום אתכם, שזה התקן, אז אם הכל או, למה שזה לא יהיה אתכם, אז זה אותו רעיון.
אבל לי יש שאלה הרבה יותר מאתגרת, כן. כי אתה אומר, יש הרבה אנשים שאומרים אותך ואיתך.
נכון.
אבל אף אחד לא אומר שלך.
למה?
זאת שאלה טובה. אני לא בטוחה שאני יודעת, אני חושבת שצריך בשביל זה סטטיסטיקות, יש לנו האמת, סטטיסטיקות מאוד, כלומר לדעת כמה פעמים שמעו שלך, וכמה פעמים שמעו אותך, ברור לי שזה קשור גם בטף, זה נשמע לי הגיוני, כן? ואתה אומר, אני זוכרת שהוריי היו אומרים אצלך, ולא אצלך, זאת אומרת, יש כאן, זה הולך לשני הכיוונים, זה לא המקרה היחיד שהולך לשני הכיוונים. הכל סטטיסטיקה בזמן נתון, גם בשפה של המבוגרים וגם אצל הילדים.
אז רגע, אם כל כך הרבה דיברת על הכללות וסטטיסטיקה, השאלה שלי, האם בעולם הבינה המלאכותית, שמחשב מנתח טקסט ומבין טקסט והוראות, ויש ניקוד, נקדן אוטומטי וכו' וכו', פונים אלייך, פנו אלייך, התעסקת בזה בכל הסיפור של בינה מלאכותית, כי את בעצם נותנת פה כל מיני כלים שעוזרים גם לעולם הניתוחים, נראה לי, ניתוח של השפה, אני מתכוון.
אין היום חברת תוכנה שעוסקת משהו שקשור בשפה, שלא מחזיקה computational linguist.
שבעברית מה זה?
בלשנים חישוביים, כמו למשל, לא עובדת לדוקטור אליצור דאטנר. אני לא בלשנית חישובית, אבל אני נפעמת מהיכולות, למעשה רוב התובנות שעזרו למחנה הלא חומסקיאני להשיב מלחמה שער על המחנה החומסקיאני, אני לא מדברים עכשיו עליו כרגע, הן תובנות שבאות מהעולם המחשוב. בעצם פעם כל אחד שמע משהו, וכל אחד, אתה יודע, הולכים, חוזרים, שומעים, אתה אומר שמעתי ככה, ראיתי ככה, אולי רשמתי. זה לא עדות. היום יש כלים רבי עוצמה שמתעדים. והכלים האלה בעצם אומרים לך מה שכיח ומה לא, לא רק שכיח ברמה של המילה, אלא גם ברמה של הקטגוריה, ואיזה מילים הולכות יחד, מה שנקרא frequent frames, אלה, אין לי, אני לא יכולה להפריז בחשיבות של העבודה של, תודה אסף, להפריז בחשיבות.
תכוון לפרגן אני רואה בתגובות, כן.
אני לא אפרגן. אני לא יכולה להפריז בחשיבות של העבודה של, עם אנשים שגם מבינים שפה, אבל גם מבינים, גם יודעים תוכנה, מסוגלים. כל שנה היה מגיע אליי איזה מהנדס, והוא אומר לי, תשמעי, את תגידי לי את כל החוקים של השפה, ואני אכתוב אלגוריתם שיעשה ככה וככה וככה. ואני אגיד לו, אני הייתי אומרת לו, תשמע, אין ממש חוקים לשפה, יש הכללות, יש הכללות גדולות, יש הכללות קטנות, ויש דברים שמתחרים אחד בשני. לא דיברנו על המחותך ועל ה... כן, והמילים, למשל, אני עד היום לא יודעת למה ילדים אומרים גהוץ או מחותך. אני יודעת מאיפה זה בא, אני יכולה לתאר, הנחיתי עבודות מאסטר או דוקטורטים בנושא הזה, אבל אני לא יודעת מה הסטטיסטיקה, כי יש הרי שבור, כל התארים התוצאתיים, התארים הסבילים, אם חתכו אותו, אז הוא חתוך, ואם שברו אותו, הוא שבור, ואם פיתרו אותו, מפותר, ואם יקרימו אותו, מוקרם, נכון? זה עובד כאילו בשלושה בניינים, שלושה בניינים, לא ניכנס לזה, ילדים רוכשים את זה בין גיל 4 ל-6, הם עושים שגיאות נורא נחמדות, ואני עד היום לא יודעת מה הסטטיסטיקה שמנחה אותם ולהגיד גהוץ ומחותך. זה מבחינתי אתגר, מחפש את הדוקטורנט שיעשו בנושא הזה. אי אפשר, כלומר, לשאלה שלך, קודם כל, כל חברה שעוסקת בשפה, מעסיקה בלשנים חישוביים, הבלשן צריך להיות, זה לא מספיק להיות מהנדס, אתה צריך לדעת איך שפה טבעית עובדת. ראיתם ששפה טבעית זה נראה כאוטי, אבל זה בעצם המון חוקיות קטנה, וחצי קטנה, ויותר גדולה, והכללות יותר גדולות, כן, רק בתחביר יש הכללות ממש גדולות, היום שאני יושבת עם הדוקטורנטית של ליליאת ירשקוביץ, אנחנו רואות שגם בתחביר יש בלגנים לא נורמליים, זה לא כל כך פשוט, ואנחנו יודעים את כל זה, אז לשאלה שלך, אני אישית לא חושבת שאני יכולה, אני איש תוכן, אני לא יכולה לתת ייעוץ על הסטטיסטיקות, אבל אני לא זזה הצעד בלי אנשים שיש להם שליטה מלאה בכתיבת תוכנות ובניתוחים כאלה, כי אתה יודע, זה, בלי זה אנחנו לא יודעים את האמת על השפה.
עשית לעצמך יחסי ציבור רעים, הרמתי לך שכן, תפנו אליי, אני אעזור לכם בבינה מלאכותית, פתאום לא, אל תפנו אליי, יש אנשים אחרים, סתם. לא דיברנו על קלבת שבת וכאלה, אז רק בקצרה, גם בשיחה המקדימה אמרת לי שזה מאתגר, חילופי האותיות שילדים עושים, מתי הם עושים את זה, גם מבוגרים טיפה עושים, אצל ילדים זה הרבה יותר נפוץ, סיכה במקום כיסא, לא יודע, כל מיני כאלה, מה...
איפה ענתי? ענתי, ה-sonority scale, אני עד פעם לא יודעת איך אני מייחסת אותו לקלבת שבת. תראה, קלבת שבת זה לא כמו כל הדוגמאות שדיברנו עליהן. הדוגמאות שאנחנו דיברנו עליהן, הן לא, קלבת שבת לא יוצר מילה שיש לה צורה עם היגיון, כן? כי כל דבר אנחנו יכולים להסביר. אז למשל, הנכדה שלי, נור, אלי נור, אנחנו קוראים לו לפעמים חזל, כי הייתה אומר זחל. עכשיו, הפונולוגים, אנשי הפונולוגיה, ואני לא ממש איש פונולוגיה, אני יותר כאילו בפן של המבנה של המילה. פרופסור רותי בת-אל למשל, שעוסקת...
פונולוגיה, מה זה פונולוגיה?
תורת הצלילים, המצלול, תורת ההגה, כן, אני לא אומרת תורת ההגה, כי תראו, לא מדובר באותיות ולא בניקוד, מדובר בחילופים של הברות שלמות. כן, זחק במקום חזק ורצינות, זה מה שאמרה נוגה.
בשיחוח כותבים עוד דוגמות, אז מה... אז
כאן יש איזה נטיות טבעיות לשנות, מיקומים של הברות שלמות, אתה מעביר כאילו במונחים של כתב אות והניקוד שלה, כן, של הברות שלמות, ויש אנשים שעוסקים בפונולוגיה, יש להם איזה סולם של, לא תחורו sonority scale בעברית, סולם של, ענת מנסת, אני תיתן לאודי הורוויץ לדבר, אז אולי תגיד משהו ענתי. יש איזה נטייה, לקחת את הצליל הכי קולי, ולשים לפניו את הצליל הפחות קולי, אני לא ממש יודעת להסביר את זה אישית, אבל אני חושבת שאנשים שעוסקים על ידעתי כתבו על זה, אין ספק, פשוט בעולם הענק שבו אנחנו חיים, ויש בו כל כך הרבה, איך אני אגיד, שגיאות מדגירות של ילדים בתחום של מבנה המילה, לא במבנה הפונולוגי של המילה, אני לא, עוד לא הגעתי לזה, אבל אני בטוחה שתוכלו למצוא.
טוב, תודה רבה, הגענו לשלב השאלות מהקהל, אני רק מבקש שמי ששואל שאלה, אז שזאת תהיה שאלה, פחות לשתף אותנו בילד שלי אומר ככה וככה, יותר שאלות, פחות, בסדר, זה כי חבל לנו על הזמן.
אבל דוגמאות, אני כן מבקשת שתשלחו לי במייל או בוואטסאפ, זה אני מאוד אשמח.
אתם יכולים לכתוב בשיחוח, ואני אעביר לפרופסור דורית רביד את כל מה שאתם כותבים, אני אשלח לך פשוט את הכל.
אני מחפשת דוגמאות, כן.
כן, אז פשוט... יותר שאלות, בסדר, פחות הערות. אז מי שרוצה, תעשו raise hand.
אז כשהם קטנים, אז באמת, אתה יכול להראות, למשל, אני חושבת שאתה היית אומר, במקום פקק, היית אומר קקה. זאת אומרת, הרבה יותר, לעבור מהפ לק, זה קשה. ואז ידוע בראשית השפה של ילדים, שהם אומרים, שהם כן חוזרים על, חוזרים על העברות, כי זה באמת יותר קל. אבל הדוגמאות שאני הבאתי, הן לא היו דוגמאות כאלה, לא היו דוגמאות פונולוגיות, שקשה לך המעבר בפה וכן הלאה, וזה דוגמאות ידועות. אתם מכירים את הספר, ילדה אחת אמרה, או משהו כזה, עם הטרקטור, טרקטור, שזאת לא מילה עברית, אתה צריך לעבור מהת לר, ואחר כך ת, ואחר כך שוב ת, אז היא אמרה קקו, ואחר כך טטור, וכן הלאה. אבל... בגדול ילדים שואפים להצלחה תקשורתית, כלומר הם אומרים את זה בדרך שהיא הכי מתאימה להם באותו רגע, אז אם הם מאוד צעירים, אז הם יחתכו את המילים, או יחזרו על אותה עברה, אבל הדוגמאות שאני הבאתי, הן כבר דוגמאות לא של יותר קל, אלא של יותר מה אני יודע, חוץ מאשר אולי לשמור על הבסיס, כמו בנים או במקום בת להגיד בנה ודברים כאלה, אלא בעצם מה אני יודע למערכת כרגע, איך תראה המילה. זאת אומרת, תלוי מה השלב ההתפתחותי של הילד.
מישהו שאל על, וזה באמת הזכרנו את זה ושכחנו, על מגידה.
כן, כמובן, הסופלציות. כן, אז עוד פעם, כשאני מלמדת נניח בשיעורי בלשנות על סופלציה, כלומר על פרדיגמה שבתוכה, נניח, תחשבו על go ו-went באנגלית, אתה אומר go, going, gone, לא רק באוקשן, אבל אתה אומר went, כי היסטורית שני פעלים התאחדו, הפועל של wind your way ו-go, אז בעצם יצא לך שבאותו פועל יש שתי צורות שאין ביניהם שום קשר צורני, זה נקרא סופלציה. אז עכשיו זה קרה גם בעברית, אתה אומר להגיד, ואתה אומר, הוא יגיד לי, אבל בהווה אתה אומר, אומר, ובעבר אתה אומר, אמר, כי מסיבה כלשהי, נעלמה הצורה מגיד, במשמעות אומר, כן, המגיד, לא, 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 לא השם העצם, כן, מגיד בשער, והגיד, זה נמצא רק בצורות קפואות, כמו והגדת בלבינסה וכן הלאה, ואז למעשה אתה מחבר, אני, ככל שאני, הזמן עובר, אז אני כאילו, מדברת יותר בלשני, אז אתה מחבר שתי פרדיגמות, את הלהגיד עם האומר, אז אתה בעצם לומד שאי אפשר לומר מגיד בהווה, כי יש שם חור, אבל ילדים קטנים לא יודעים שיש חור, כמו שהם לא יודעים על הרבה דברים, רוב הדברים שהם אומרים, לא, כי הם אומרים כי אני ילד שאומר למשל, מה הייתה הדוגמה שלי של דור, שהייתה, לא הצלחתי בגלל הפיחוד.
כאילו פחד?
כן. אז ילדים, זה כאן כבר ילדים יותר גדולים, אבל ילד בגדול לא יודע שהמילה קיימת, כן? אז זו הסיבה שהוא אומר, מגיד, וכמו שאמרתי, הגננת היא מגידה לי מילות רעות, כן? אם כבר עד הסוף. אז, או למשל, הפועל, לפחד. אתה אומר בעתיד לפחד וגם לפחוד, בלמד שם הפועל, לפחד וגם לפחוד, הוא יפחד וגם יפחד, אבל, והוא מפחד והוא גם פוחד, אבל בעבר הוא לא פיחד, הוא רק פחד. כלומר, יש שתי צורות, יש הרי הרבה, הרבה, לא מעט, ליאור לקס לא נמצא כאן, אבל הוא עובד על זה הרבה. יש, אתה יכול להגיד בעברית אותו דבר בשלושה בניינים, נגיד הוא זקן, או הוא זקן, הוא הזקין והוא הזדקן. זה לא המקרה היחיד, כן? אז אתה גם יכול לפחוד וגם לפחד. אבל מה, אתה יכול להגיד את הלפחוד לאורך כל הדרך, ואתה לפחד, אין לך צורת עבר, אין פיחדתי. אז אתה...
עקרונית יש, בלשון חכמים לדעתי, אבל בעברית ימין.
לא בעברית שאנחנו מדברים, כן?
כן, בעברית ימין.
תגיד לי, מישהו פיחדת, אז הוא קצת הסתכל עליך בצורה עקומה. אלא אם כן, אתה ילד בן 3. עכשיו, מה שמעניין זה שאני כל השנים תופסת את לפחות בתור הפועל היותר גבוה, ולפחד את הפועל היותר סטנדרטי, נכון? אבל אמרו לי לאחרונה אנשים צעירים, ואני תמיד מקשיבה, כי האנשים הצעירים זה דור העתיד של העברית, שבשבילם לפחוד זו צורה יותר נמוכה מלפחד. אל תשאלו אותי, אני רק מדווחת.
לפחוד יותר נמוך?
כן, לא יותר נמוך.
יותר גבוה.
אני אומרת לך, מה שאומרים לי אנשים הצעירים, לא אחד ולא שניים, שהלפחוד עבורם הוא הצורה יותר, איך אני אגיד, יותר נמוכה.
כן, נמוך. כן. כמו הליסטי הזה שדיברנו.
כן, הדברים משתנים, כן, כן. אז כלומר, ילדים גם באנגלית אומרים, I goed, by wanted, כן, גם לא רק בעברית, הם אומרים teached, וכן הלאה. שאלתי את הנכד שלי בארצות הברית, איך ידעת? אז הוא אומר, because you teached me, זה כשהוא היה קטן. זה אותו סיפור, כן, הרי זה כולם יש אותו מוח, אתה לא יודע איפה אתה נולד בישראל או במקום אחר, מה ידברו אליך. אז כן, גם הסופלציות האלה באמת מעניין, כן, catched, וכן הלאה, הסופלציות מאוד מעניינות, כי ילד לא... במובן מסוים, גם לפרק את בניין, זה לא סופלציה, שאתה מפרק את בניין נפעל, ילדים רוצים שמערכת תהיה מסודרת. יש צורה ויש לה משמעות. אם יש עבר, הוא יהיה שונה מהווה. אם יש לזה צורה של להגיד, אז הוא יישאר מגיד, כי ככה אומרים את זה בהווה. כלומר, הילדים בעצם מראים לנו מה הם יודעים על המערכת.
שזה מדהים. אגב, אם אני שואל את עצמי למה הילדים אומרים הם מתלחמים במקום נלחמים, אז כי, כמו שאמרת, נפעל הוא יותר קצר.
לא, א', נכון.
והמתלחמים זה יותר מתמשך.
אין ויכוח. קודם כל, זאת סיבה אחת. ילדים שאומרים מתלחמים, ילדים ממש גדולים. ילדים בכיתה א', נגיד.
גם מריבים, הם מריבים במקום רבים.
מריבים זה כמו שאני הסברתי קודם, הוא רב, והוא מריב איתי.
רב עבר, רב עובד.
זה סיבה, מם. כן, המם של ההווה, אבל מתלחמים זה צורה יפה. אני שמעתי למשל ילדי בית ספר אומרים מתמסרים בכדור, שהיום זה כבר לדעתי נכנס לשפה במשמעות ההדדית, ואני הכרתי את המתמסר במשמעות הרפלקסיבית, אתה מוסר את עצמך.
מוסר את
עצמך. אבל להתלחם מראה שהם יודעים שבבניין התפעל יש הדדיות, כמו להתכתב ולהתחתן ולהתנשק, ובדקתי את הנושא הזה, הדדיות זה דבר קשה. הילדים לומדים על להתגלח, לגלח את עצמך ולהתקלח, לקלח את עצמך ולהתלבש, וכן הלאה, הרבה יותר מוקדם מאשר ההדדיות. אז אלה שאומר, ילד שאומר מתלחם, באמת, העניין הזה של הדורטיביות, של ההמשכיות, אבל גם העניין של ההדדיות, ואז אני אומרת, שפו, זה יפה.
גם אי אפשר להגיד שזה לא נכון בעברית, זאת אומרת, מתלחמים עקרונית זה קשר, עקרונית. אבל זה לא בתקן.
אני לא בעסקי הנכונות, אתה ראית כמה שהדבר הזה הוא כל כך לא יציב. מה שבעיניי נראה, נשמע קטסטרופלי, יישמע בעיני הדור הצעיר, בכלל לא מבינים על מה אני מדברת. כן? כשהילדים שלי היו קטנים והיו אומרים שלוש דפים, הייתי אומרת להם שלוש דפות, ומיד היו מתקנים את עצמם. הנכדים שלי מסתכלים עליי כאילו שנפלתי מהירח, סבתא, לא אומרים דפות, אומרים דפים.
רגע, למה דפות? לא הבנתי.
שלוש דפים.
שלוש ולא שלושה, הבנתי.
שלוש דפות, כאילו איפכה מסתברה. אבל הנכדים שלי, קארנט, כן? לא הילדים, כן? הדור הזה, סבתא אומרים דפים, לא אומרים דפות. למספרים, הם יודעים אולי באיזשהו מקום, כן, שיש דבר כזה. זאת אומרת, יש... הדברים שראיתי ושמעתי לאורך השנים שבהם אני חוקרת את העברית, השפה השתנתה בצורה מדהימה. למשל, בדוקטורט שלי להביא למישהו שניצל, כן, הבאתי לו שניצל היום, הבאתי לו שניצל ולא הבאתי לו אוף, כן, הייתי נכנסת אחת לשולחן, I would cringe, והיום, כן, זה נכנס לשפה להביא במשמעות של, אני לא רוצה להתלונן, כי אני נשמעת כאילו שאני מתלוננת, כן. אבל השפה השתנתה מאוד, למשל, כל הסיפור של היפעיל שמת, מת יפעיל ונולד יפעיל. אין היום יפעיל, אין אף אדם מתחת לגיל 35 שאומר יפעיל, חוץ מאשר אנשים שלמדו לשון עברית.
כן, אני מדברת על הכניס במקום הכניס. תודה ענקית, היה מרתק, מאוד מאוד מעניין. אתם מוזמנים להצטרף לפייסבוק של קולולושה, לדון בפרק, פשוט תכתבו בפייסבוק קולולושה, אפשר לדון בפרק, לשאול שאלות, ואתם גם מוזמנים לעקוב אחרי הטיק טוק שלי, שאני מעלה שם שני סרטוני לשון ביום, או אחר האינסטגרם או הפייסבוק שלי, או להצטרף לקבוצת הוואטסאפ בשקטה, ששם אני מעלה את סרטוני הטיק טוק שלי, לטובת מי שאין לו טיק טוק, פשוט תחפשו ירם נתניהו בטיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, או תיצרו איתי קשר דרך אתר לשוניאדה, אשלח לכם קישור. שוב תודה ענקית על הזמן, האנרגיות וההשקעה, זה מרתק, ויש לנו, יש לי כבר כמה רעיונות לעוד פרקים שלנו ביחד, אבל...
ירם, תודה על היוזמה, באמת, באמת, באמת תודה רבה על היוזמה, כל הכבוד לך, והייתה לנו שיחה מקדימה שהרגענו בה את העניינים, באמת, מאוד עזר לי ככה לחשוב איך להתכונן, תודה רבה לכולם.
זה מרתק, ותודה לצופים, קו נטוי מאזינים.
כן, תודה רבה לכם, ואתם מוזמנים לכתוב לי במייל, אפשר למצוא את המייל שלי בכל מקום, זה לא בעיה,
בעצם תכתבו לי, אני אשלח לכם.
כן, וגם בוואטסאפ, מה שאתם רוצים, ואם אפשר ותשלחו לי דוגמאות בבקשה, עם הרבה קונטקסט, כמו שאמרה קלודין גיי.
לשעבר.
לשעבר, בדיוק.
כן, אז תודה רבה, להתראות.